הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת שבת, פרק כלל גדול, פרק שביעי. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב וחסיד רב יוסף יצחק, בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. הסוגיה שלפנינו ממשיכה לעסוק בהלכות בורר, ושואלת הגמרא מה יקדון, כמו מההלכה, האם כרבי יוחנן או כחזקיה. ומבאר הירושלמי כל עמא מודאי לעדא דרבי עמי. אמנם הירושלמי אינו מכריע כמו מההלכה, אך הגמרא מבארת שבמקרה הבא, כפי שעשה רבי אימי, כולם מודים שהדבר מותר. דרבי אימי הווה לאורחין, היה לאורחין, אפי קומהון, תורמוסין ופסיליאן. הוא הוציא לפניהם תורמוסין, והפסולת הייתה עדיין בתוך הערמה. אמר לון, אמר להם רבי אימי, הכין דעתיכון, דעתון, מייחול קיסאיה בסופה. ומבאר רבנו הגרח, שאמר להם רבי אימי, תנו דעתכם לאכול הפסולת בסוף, שעל ידי כן שרי לכון יהיה מותר לכם לברור הפסולת מן התורמוסין. דפסולת נמי מחשבים לכון אוכל, כי מכיוון שאתם מתכוונים לאכול את הפסולת לבסוף, אם כן אין כאן הגדרה של פסולת. והיינו לנו דקאמר, וזה מה שאומר ירושלמי דבהה, שבמקרה הזה אף חזקי המודי דשרי, גם חזקי המודה שהדבר מותר. ממשיך הירושלמי ואומר, תני אין בוררין ולא תוכנין ולא מרקידין, כלומר ביום טוב אסור גם לא לברור וגם לא לטחון וגם לא להרקיד. הבורר התוכן המרקיד, אם הוא עושה כן בשבת ויש עדים והתראה, הרי שהוא נסכל, ואם הוא עושה זאת ביום טוב, הרי שהוא עובר על אליו וסופג את הארבעים. וההבדל בין שבת לבין יום טוב, שביום טוב אין דין סקילה. שואלת הגמרא, והצנינן הרי אומר את המשנה במסכת ביצה, בורר כדרכו בחייקו ובתמחוי. משמע ששיטת בית הלל שמותר לברור בשבת כשם שמותר לבשל ולאפות, שהרי המכנה המשותף של כל מלאכות אלו, שאלו הן מלאכות לצורך אוכל נפש, ואם כן, מדוע אומרת כאן הגמרא שביום טוב אם אדם בורר הוא סופג את הארבעים, והלא הדבר מותר? עונה הגמרא, אמר רב חנינא אנטוניא, הברייתא שסוברת שאדם שבורר ביום טוב, הרי הוא לוקה את הארבעים. דרבן גמליאלי, כלומר הברייתא הזאת סוברת כשיטת רבן גמליאל, שאמר רבן גמליאל במסכת ביצה, אף מדיח ושולה. לדעתו של רבן גמליאל, כל מה שהותר ביום טוב, זה רק להדיח את הפסולת, אולם לברור את הפסולת, יהיה אסור גם לפי שיטת בית הלל. ולכן לפי שיטתו נשנתה כאן הברייתא, שהביא כאן הירושלמי, שאותה ברייתא סוברת שאדם שבורר ביום טוב, הרי הוא סופג, כלומר לוקה ארבעים. שואלת הגמרא, והתנינן של בית רבן גמליאל, היו שוחקים את הפלפלים ברחיים שלהם, אם כן, וכי מותר לדחון ואסור לעבור? הרי הברייתא אומרת שבבית רבן גמליאל נהגו לדחון ביום טוב, ואם כן, מדוע נאסרה ברירה למרות שהותרה תחינה? מה ההבדל בין תחינה שהותרה לבין איסור בורר שקיים אף ביום טוב? עונה הגמרא, רבי יוסי אומר בשם רבי יעילה, לא הותרה תחינה כדרכה. גם מה שהתירו והיו נוהגים בהתר לתחון אצל רבן גמליאל, זהו דווקא תחינה בשינוי שהיא איננה מלאכה מדאורייתא. אולם לברור, הדבר אסור. שואלת הגמרא, ומניין שאין בוררין ולא תוכנין ולא מרקידין? הרי אנחנו יודעים שהתורה התירה מלאכות לצורך אוכל נפש ביום טוב. ואם כן, מה המקור לכך שאסור לו לברור, לא לתחון ולא להרקיד ביום טוב? עונה הגמרא, רבי יוסי אמר בשם רבי שמעון בן לקיש, נאמר בפסוק, כל מלאכה לא יעשו בהם, עד המשך הפסוק, ושמרתם את המצות. ומפסוק זה למדנו, שהרי עיקר שימור המצות מתחיל מנתינת המים, שהרי אז מתחיל תהליך ההחמצה, ולכן אז יש את מצוות ושמרתם את המצות, לשמור על המצות שלא יחמיצו. ואם כן דורשים את הפסוק, שכל מלאכה שיד שימור המצות, כלומר עד נתינת המים, דהיינו עד הלישה, המלאכות הללו אסורות אפילו לצורך אוכל נפש. ולכן שלושת המלאכות הללו, שזה תחינה וברירה והרקדה, נאסרו ביום טוב, הגם שזהו לצורך אוכל נפש. מקשה הגמרא, רבי יוסי באי, כלום למדו לתבשיל אלא מכאן? הרי יוצא מדברי הגמרא, ש... את היתר לעשות מלאכה לצורך אוכל נפש, לומדים מהפסוק כל מלאכה לא יעשו בהם, מאותו פסוק שמדבר על ושמרתם את המצות. והרי שואלת הגמרא, לומדים את כך שמותר לעשות מלאכות ביום טוב לצורך אוכל נפש, מהפסוק שאומר אך אשר יעשה לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. ואם אתה אומר שלומדים את היתר לעשות מלאכות לצורך אוכל נפש, מהפסוק כל מלאכה לא יעשו בהם עד ושמרתם את המצות, אם כן לצורך מה נשנה הפסוק אך אשר יעשה לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם? עונה הגמרא, רבי יוסה לא אמר כן. אכן רבי יוסה לא דורש את הפסוק, אלא מהפסוק הבא. אלא רבי יוסה אמר בשם רבי שמעון בן לקיש, שהמקור לכך שמותר לעשות מלאכות לצורך אוכל נפש, נלמד באמת מהפסוק, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם, עד ושמרתם את המצות, וכך הוא דורש את הפסוק. שהתורה התירה לעשות מלאכות לצורך אוכל נפש, דווקא מלאכות שלאחר הלישה. אבל מלאכות שלפני הלישה לא הותרו. עד עכשיו למדנו שברירה אכן נאסרה ביום טוב, וראינו מחלוקת מה המקור לכך שברירה נאסרה ביום טוב. אולם, תני חזקיה ופליג, חזקיה חולק וסובר שברירה אכן נותרה ביום טוב. והוא לומד זאת מהפסוק, אך הוא לבדו. הפסוק שמתיר לעשות לצורך אוכל נפש, יש בו אותו פסוק שלושה מיעוטים, אך הוא לבדו, ומסכמת הגמרה, הרי אלו שלושה מיעוטים. ומה לומד חזקיה מאותם שלושה מיעוטים, מה הם באו למעט, שלא לקצור, ולא לטחון, ולא להרקיד ביום טוב. אולם חזקיה לא מיעט את ברירה, יוצא אם כן שלפי שיטת חזקיה, ברירה הותרה ביום טוב. ממשיך הירושלמי ואומר רב זעירה, רב חייא ברש"י אמרו בשם שמואל, המשמר אדם שנותן יין לתוך המסננת, בכדי לסנן את היין מהשמרים, חייב משום בורר. אמר רבי זעירה, לא מסתברה, דלא משום מרקד. הרי המלאכה הזאת של סינון היין מהשמרים, היא הרי יותר דומה למלאכת מרקד. רבי יונה ורבי יוסה טריאון אמרין, שניהם אמרו, בקדמי תהוונן אמרין, בתחילה סברנו לומר, יאות אמר רבי זעירה, שרבי זעירה צדק בכך שהוא אמר שאדם שמסנן את היין מהשמרים ביום טוב, כלומר המשמר יין, עובר אכן על מלאכת מרקד. ומה המרקד קמח מלמעלן וסולת מלמטן, כשם שאדם שמרקד קמח, הפסולת נותרת למעלה והסולת הנקייה עוברת למטה, אם כן אף המשמר, המשמר עושה פעולה דומה, יין מלמטן, יין החומר הטוב הנקי עובר למטן, ושמרין הפסולת נותרת מלמעלן. ואם כן, הרי שהמשמר, אותו אדם שמסנן את היין, הוא יותר דומה למלאכת מרקד. אולם לאחר מכן הם חזרו בהם ואמרו, ולא הבינן אמרין כלום. לא אמרנו כלום, כי שמענו שאכן משמר, כלומר אדם שמסנן את היין מן הפסולת, דינו כבורר ולא כמרקד. וממשיך הירושלמי ואומר, למה שהותר מכלל ברירה, הותר מכלל שימור, כלומר יום טוב, שהתורה התירה בו ברירה, התירה בו גם שימור. הותר מכלל ברירה, איכן מצינו, שהרי אומרת המשנה במסכת ביצה, שיום טוב בורר כדרכו, כלומר מותר לברור פסולת מתוך אוכל, בחיקו ובתמחוי. ואכן ראינו שלא רק ביום טוב הותרה ברירה, אלא והותר מכלל שימור, שהרי אומרת המשנה במסכת שבת פרק כ' משנה א', אף נותנין לתלויה ביום טוב, כלומר התירו לשמר ולסנן את היין מן השמרים ביום טוב, ולא הותר מכלל הרקדה. אבל לעומת זאת, מלאכת מרקד לא הותרה ביום טוב. אם כן מצינו שבוודאי מלאכת משמר, כלומר לתת את היין לתוך המסננת על מנת לסנן את היין מהשמרים, שהותרה ביום טוב, היא בוודאי יותר דומה למלאכת בורר, שאף היא הותרה ביום טוב. אבל אם היא הייתה דומה למלאכת מרקד, והרי מצינו שמרקד זוהי מלאכה שנאסרה ביום טוב, אם כן יוצא שאין לדמות את מלאכת משמר למרקד, אלא למלאכת בורר. דמר רבי חנינה בן יסה בשם רב יהודה, אין שונין את הקמח. כלומר קמח שריקדו אותו מערב יום טוב, ואותו אדם רוצה לחזור ולנפותו ביום טוב בכדי ליפותו, הדבר אסור. אבל מרקידין לאחורי הנפה. כלומר, מותר לנפות את הקמח אף בפעם הראשונה, אם אותו אדם עושה זאת בשינוי. משמע שכדרכו, אין מרקידין. אומרת הגמרא, אין תימר משום מרקד. כלומר, היא מלאכת משמר. הרי היא דומה למלאכת מרקד, אם כן היה עליה להיעשר ביום טוב. אבל מכך שמותר לשמר, כלומר לסנן את היין ביום טוב, אם כן יוצא. שזוהי מלאכה הדומה למלאכת בורר שהותרה, שהרי כאן ראינו במפורש שאומרת הברייתא, אבל מרקידין לאחורי הנפה, כלומר מלאכת מרקד, נאסרה ביום טוב. אומרת הגמרא, רב יוסי ברבי בון ודלא כרבי יהודה, כלומר מה שראינו כאן בברייתא, שמרקדין רק מאחורי הענפה, אבל לרקד כהרגלו הדבר אסור. זוהי השיטה הזאת אידלוקי רבי יהודה. דתני בשם רבי יהודה, אף במכשירי אוכל נפש יתירו. לפי שיטת רבי יהודה, מותר אפילו לתקן מכשירי אוכל נפש ביום טוב, כגון לתקן את השיפוד, כדי שיוכלו לצלוט עליו. ואם הדבר הזה הותר, בוודאי קל וחומר שיתירו אף הרקדה. אבל אם אנחנו סוברים שמלאכת מרקד נאסרה, אם כן, זהו בוודאי שלא כשיטת רבי יהודה, שיתיר אפילו לתקן מכשירי אוכל נפש. אומרת הגמרא, באי אדם מילתא. בדבר הבא יש לנו ספק ובעיה. מהו לשנות את הקמח לאחורי הנפה כרבנן? לשיטת רבי יהודה למדנו שהרקדה מותרת, אבל יש ספק לפי שיטת חכמים החלוקים על רבי יהודה. כי ראינו שהברייתא סוברת שהרקדה מותרת רק אחורי הנפה. ואם כן נשאלת השאלה, האם מותר לנפות את הקמח פעם שנייה בשינוי או לא? ומבאר הגרח שהיה מקום לומר שכל מה שיתירו להרקיד את הקמח בשינוי זהו דווקא כשמדובר שנפל ביום טוב צרור או פסולת ביום טוב. ומכיוון שלא היה אפשר לפתור את הבעיה הזאת מערב יום טוב, שהרי היא נוצרה ביום טוב, כי הפסולת או הצרור נפלו ביום טוב, אם כן התירו להרקיד בשינוי. אולם אדם שכבר ניפה את הקמח מערב יום טוב ורוצה לחזור ולנפות את הקמח ביום טוב בכדי לייפות את הקמח, האם הדבר הזה הותר בשינוי או לא? והגמרה נותרת בספק. ממשיך הירושלמי ואומר והתוכן, ההן דשחק, כלומר אותו אדם ששוחק או קוטש מלח, חשף או קטש חרס או לחילופין פלפלין, הדין הוא שחייב משום תוכן. ובא ירושלמי ללמד אותנו שמלאכת תוכן היא לאו דווקא באוכל, אלא אפילו בחרס ודברים אחרים. אומרת הגמרא, אין דחשד גורגבסין, כלומר אדם שמנפה מוץ של תבואה, מוץ חול אפר, הדין הוא שחייב בו משום מרקד. וגם כאן למדנו שמלאכת מרקד היא אינה קיימת רק באוכל, אלא גם בחול ודברים אחרים. ממשיך הירושלמי ואומר, אין דגבל גרגבסין אפר קילורין מלוגמה, כל אלו הם סממנים לרפואה או סתם סממנים, הדין הוא שחייב משום לש. הלש והמקטף, כלומר אדם שמחליק את פני העיסה במים, והעורך, כלומר אדם שעושה דפוס לעיסה, כולהן, כל האנשים הללו עוברים משום לש. רבי בבר ממל באי, כלומר הקשה, תמן אמר, חייב על לישתה ועל עריכתה ועל אפייתה, והכה התמר אחין, מבאר הגרח, את קושייתו של רבי בבר ממל. המשנה בפרק ה' במסכת מנחות אומרת, כל המנחות נילושות בפושרין ומשמרן שלא יחמיצו, ואם החמיצו שיריה עובר בלא תעשה, שנאמר כל המנחה אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ, וחייב גם על אישתה וגם על עריכתה וגם על אפייתה, וחייב על כל אחת ואחת. ונשאלת השאלה, מדוע אצלנו אדם שעשה את כל הפעולות הללו עובר משום לש ואינו חייב אלא אחת? הרי אם כל המלאכות הללו הם בגדר מלאכה אחת, מדוע אדם שעושה כן במנחות והחמיץ את העיסה, הרי שהוא חייב גם על הלישה וגם על העריכה וגם על האפייה? שהרי אם כל אלו הם מלאכה אחת, כלומר מלאכת לישה, היה לו להתחייב פעם אחת ולא מספר פעמים. מתרץ הירושלמי, אל התמן יש לו לחלוק. כלומר שם לגבי אדם שעושה מנחות חמץ, הרי נאמר בתורה כבר לא תעשה חמץ. ואם כן נשאלת השאלה, מדוע כתבה התורה לא תופך חמץ? ומשם למדנו שהתורה רוצה לחייב על כל פעולה ופעולה, על האפייה לחוד, על העריכה לחוד, על כל פעולה ופעולה התורה רוצה לחייב, על הלישה לחוד. לעומת זאת אצלנו שלא מצינו מקור לחלק את כל המלאכות הללו למספר פעולות, אם כן כל המלאכות הללו בשם אחד הם נקראו לישה. לכן אדם שעושה כן בשבת חייב פעם אחת משום לישה, ואנחנו לא מחייבים אותו שלוש פעמים, גם על העריכה, גם על הלישה וגם על האפייה. ממשיך הירושלמי ואומר, את חמי אפייה תולדת לבישול. כלומר במשכן הרי לא הייתה אפייה, אבל היה בישול סממנים, ומבשל הוא אב, ואפייה היא נחשבת לתולדה של המבשל. שואלת הגמרא, אם כן ואת אמר אחין, איך במשנה שלנו מנינו למצאת אבות מלאכות ומנינו אפייה ולא מנינו בישול, בזמן שלא הייתה אפייה בבית המקדש? אלא מיישב הירושלמי בגין דתנינן סדר עיסה, מכיוון שהתנה שלנו במשנה שלנו מנה את המלאכות לפי סדר אפיית הפת, ואם כן הוא מנה בורר, תוכן, מרקד ולש, לכן תנינת אימהן, מכיוון שהשלב הבא זוהי מלאכת האפייה, לכן התנה שלנו שנה את מלאכת האפייה. אומר הירושלמי, ואין דאזין גרקד גרין, אלו שמחממים סיד בכדי להתיכו, או מחמם משיח חילוס ואלו הם מיני שמנים, או שרי זיפות, כלומר אדם שמתיך זפת, או שרי מוסרין, כלומר מתיך איזשהו חפץ קשה. כל המלאכות הללו, כל הפעולות הללו, חייבים עליהם משום בישול, כי מטרת ופעולת הבישול היא בכדי לרקח את הדבר הקשה. וכשם שהדבר מצוי באכילה, שהבישול מרקח את הדבר הקשה והופך אותו לראוי לאכילה, אם כן כל אדם שמתיך ומרקח דבר הקשה, הרי שהוא חייב במלאכת בישול, למרות שהוא לא עשה זאת באוכל. רבי אבאו אמר בשם רבי יוסף בר חנינא, המתיך עבר, אדם שמתיך עופרת, חייב משום מבשל. ממשיך הירושלמי ואומר, הצולה והמתגן, השולק והמאשן, כולן, כל המלאכות הללו, חייב משום מבשל. שואלת הגמרא, בישל בחמי טבריה מהו? מכיוון שחמי טבריה הם תולדת החמה, נשאלת השאלה, האם בישול בחמי טבריה מותר, או שהוא נחשב לבישול? אומרת הגמרא, חזקיה אמר אסור, רבי יוחנן אמר מותר. רבי יוחנן מתיר, מכיוון שלפי שיטתו לא אסרו, אלא בישול בתולדות האש. לעומת זאת, בישול בחמי טבריה, זוהי תולדת החמה ולא תולדת האש, ולכן לא חייבים עליה. לעומתו חזקיה החלק וסבר שגזרו חכמים על תולדות החמה, עתו תולדות האש. אמר רב מנה, אזלית לקיסרין, הלכתי לקיסרין, ושם שמעתי רבי זריקן שאמר בשם חזקיה, לחזקיה צריך עליה, היה ספק לחזקיה, פסח שהתבשל בחמי טבריה מהו? בפסח אמרה תורה, לא תאכלו ממנו נאו ובשל מבושל במים, כי ימצלי אש. ונשאלת השאלה, האם בשר שנתבשל בחמי טבריה, האם הוא אכל בשר נע? טרן אמורין, שני אמוראים נחלקו בזה. אחד אמר אסור, וחרנה האחר אמר מותר. מן דמר אסור, מאיפה הוא למד? מהפסוק, אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים. וחמי טבריה הרי מים הם, ולכן הדבר נאסר. לעומת זאת, ומן דמר מותר. אותו אמורה שסבר שהדבר מותר, הוא למד מהפסוק, כי אם צלי ראשו על קרעיו ועל קרבו, משמע שרק בישול הבא מאש נאסר. אולם בישול שנעשה בחמי טבריה ולאחר מכן צלעו, אינו עובר עליו באיסור. אומרת הגמרא, כל אילן שיעוריה, כלומר כל השיעורים במלאכת שבת, אם לאוכלין, אם המלאכה הייתה בדבר הראוי לאכילה, כגון הוצאה, הוציא כגרוגרת, חייב. לעומת זאת, אם לבהמה, אם אותו דבר שאותו אדם הוציא, הרי שהוא הוציא לאכילת בהמה, שיעורו כמלוא פקדי. ואם הוא הוציא את אותו דבר שהוא הוציא לצורך בישול, לבשל, השיעור הוא כדי לבשל ביצה קלה. ואם להרוג, אם זו עם מלאכה נעשית בצמר, שיעור ההוצאה כמלוא רוחב הסית. כלומר, הסית הוא המרחק בין האצבע לאמה. ואם לטוות, שיעור ההוצאה כדי שהוא יתחייב עליה, זהו כמלוא רוחב סית כפול. אומרת הגמרא, גוזז את הצמר. גזז טעם, אדם שגזז את הצמר, על מנת שלא לטוות או להרוג מהו, מה השיעור בכדי לחייבו. מבאר הירושלמי, נשמעין המנהדה, נלמד מהדין הבא. אומרת הגמרא, הוציא דיו, אם בקולמוס, אם אותו אדם הוציא את הדיו בתוך קולמוס, שיעור ההוצאה הוא כדי לכתוב שתי אותיות. ואם הוא הוציא דיו, שבדיו הזה ניתן לכתוב שתי אותיות, הרי שהוא עבר כאן על איסור הוצאה. ואם להגיע, אם אותו אדם הוציא את הדיו בשיעור שהוא יכול לתקן את הספר תורה מהטעויות שבו, שיעור ההוצאה כדי שהוא יתחייב עליה כדי להגות אות אחת. כלומר, מספיק שהוא יגיע, שיהיה שם דיו בשיעור מועד כזה, שהוא יוכל להגיע אות אחת, הרי שהוא חייב. ורק נעיר ונאמר, שאומנם אדם שכותב אות אחת בשבת, הרי שהוא לא עבר על איסור תורה, כי איסור תורה, בשביל שיהיה שיעור, הרי שהוא צריך לכתוב שתי אותיות, אולם אדם שמגיע אות אחת ובכך מתקן ספר תורה שלם, אם כן בכך הוא עובר על מלאכת כותב. ומבאר הגרח, שמזה שלא ראינו ברישה, שהברייתא הדגישה שהמוציא להגיע אל ההוציא סתם, והשיעור הוא שתי אותיות, משמע שהולכים להקל, שגם לגבי גזיזה, סתם הוצאה של גזיזה, זוהי לצורך תביעה או לצורך הריגה. ורק לפני סיום, נביא את מה שהביאה ביאור הלכה בסימן שינמם, משות הריבש, שלכאורה יש מקום לשאול, מדוע אדם שגוזז ציפורניים בשבת חייו, הרי כל גזיזת ציפורניים בשבת היא בגדר מלאכה שאין צריכה לגופה, שהרי הוא לא גוזז את הציפורניים בכדי לעשות משהו עם הציפורניים, והרי הציפורניים הולכים לאיבוד. ומבאר הריבש, שאדם שנוטל את ציפורניו בכלי אף על פי שאינו צריך לציפורניו, אלא הציפורניים הולכות לאיבוד, חייב אפילו לפי שיטת רבי שמעון שפטר במלאכה שאין צריכה לגופה, שהרי הנטילה היא עצמה המלאכה, וכן בשיער. ולמרות שאדם שמפשיט את האור, נראה בגמרא שאם האור הולך לאיבוד, אם כן אותו אדם אינו חייב כי זה בגדר מלאכה שאין צריכה לגופה, אולם בנטילת שיער וציפורניים, דרך הנטילה בכך, אדם שנוטל את האור בדרך כלל, המטרה ותכלית המלאכה היא לעשות משהו עם האור בכדי לאבדו. אולם אדם שנוטל שיער וציפורניים, מראש וההרגל במלאכה הזאת, זהו ליטול את הציפורניים לשם נטילה, למרות שלא עושים שום דבר עם השיער והציפורניים, ולכן אדם שנוטל שיער או ציפורניים חייב, ואין זה נחשב בגדר מלאכה שאין צריכה לגופה. ובאמת כך כתב הרמב"ן במסכת שבת בדף קו"ב, שהמלאכה של גזיזת הציפורניים והשיער, המלאכה היא עצם הנטילה, וכיוון שגופו נתקן על ידי נטילת השיער והציפורניים, הרי זה בגדר מלאכה הצריכה לגופה. מדוע? כי התיקון אמנם הוא לא בחלק הזה של השיער או הציפורניים שהרי לא עושים איתם שום דבר, אולם התיקון באדם שממנו נוטלים את השיער והציפורניים, ולכן אותו אדם חייב על כך. אולם מקשה על כך רבי סזלמן מלצר, מדוע אדם שזומר ואינו צריך לעצים פטור, על אותו אדם מתקן את האילן, וכמו שהגוזז חייב אף על פי שהוא לא צריך את הדבר הזה שהוא גזז, כלומר את הציפורניים ואת השיער, מכיוון שהוא תיקן את הגוף, על כך הוא חייב, ואם כן מדוע כל זומר ואינו צריך לעצים פטור, ולא נאמר שהוא חייב שהרי הוא תיקן את העצים? ואולי יש מקום ליישב את קושייתו של רבי סזלמן מלצר בדרך הבאה, ישנו הבדל בין זומר ואינו צריך לעצים, לבין אדם שגוזז שערות או ציפורניים. אדם שזומר, הרי שיש לו מה לעשות עם העצים. וייתכן שרוב האנשים הזומרים, הרי שהעצים אינם הולכים לאיבוד, אלא הם משתמשים בעצים להסקה או לכל צורך אחר. מכיוון שכך, יוצא שלמלאכת זומר יש תכלית לאותה מלאכה. ומכיוון שיש תכלית לאותה מלאכה, שרוב האנשים הזומרים את העצים מתכוונים לאותה תכלית, כשאני זומר ואני לא צריך את העצים, הרי שבכך אני משנה, ולכן המלאכה שלי היא נחשבת כמלאכה שאין צריך לגופה. לעומת זאת, אדם שנוטל שיער או ציפורניים, רוב האנשים שנוטלים את השיער והציפורניים לא משתמשים בשיער ובציפורניים, ויוצא שתכלית המלאכה היא לא לשם שימוש בשיער או בציפורניים, אלא תכלית המלאכה היא לצורך תיקון גופו של האדם. לכן, זומר ואינו צריך לעצים, לא שייך לומר שמכיוון שהוא תיקן את העץ, זה יהיה מלאכה הצריכה לגופה. כי תכלית המלאכה בדרך כלל אצל רוב בני אדם, היא לצורך שימוש בעצים. וכשאני לא משתמש בעצים, הרי ששיניתי את המלאכה, והמלאכה שלי בגדר מלאכה שאין צריכה לגופה. מה שאין כן אדם שנוטל ציפורניים ושיער, שרוב האנשים הנוטלים שיער וציפורניים, הרי שהם עושים זאת רק לצורך גופו של האדם. לכן, המלאכה הזאת נחשבת כמלאכה הצריכה לגופה. אולם, יש אחרונים שחלקו על כך. השולחן ערוך בסימן שלמם סעיף א' כותב, אסור ליטול שיערו או ציפורניו, בין ביד, בין בכלי, בין לעצמו ובין לאחרים. והמגן אברהם בסעיף קטן א' כתב שלמאן דאמר, מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, אינו חייב אותו אדם שגוזז את השערות או את הציפורניים, אלא אם כן צריך להשתמש בשערות או בציפורניים. ובשולחן ערוך ביורד היה בסימן קוף צדיק ח', כתב השח בנקודות הכסף שם, שגזיזת ציפורניים אסורה רק מדרבנן, לדידן שאנחנו פוסקים להלכה כשיטת רבי שמעון, שמלאכה שאין צריכה לגופה פטור עליה. ולפיכך, התיר שם לאישה ששכה ליטול ציפורניה בליל תבילה, לומר לגוי שיטול הציפורניה, שהרי אמירה לנוכרי באיסור דרבנן במקום מצווה מותרת, וזהו נקרא שבות דשבות לצורך מצווה, ולכן הדבר מותר. כלומר, לפי שיטתו של השח, יוצא שגזיזת ציפורניים מאיסור דרבנן, מדוע? כי זה בגדר מלאכה שאינה צריכה לגופה. ואף אגרה בביאורו, כאן, בשולחן ערוך בסימן שנמב, כתב שהשולחן ערוך סתם דבריו בעניין גזיזת ציפורניים כשיטת הרמב״ם שמחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה, שהרי בסימן שנטז הביא השולחן ערוך את שיטת הרמב״ם שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, ולפי שיטת הגר"א, כשהשולחן ערוך כאן בסימן שנמב כותב שאסור ליטול צערו או ציפורניו בין ביד בין בכלי, בין לעצמו בין לאחרים, זהו רק מפני שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, ולפי שיטת הגרא כאן השולחן ערוך סתם כשיטת הרמב״ם, למרות שבסימן שינטת זין השולחן ערוך הביא את הרמב״ם רק כיש אומרים. אולם, הביאור הלכה כתב שגזיזת ציפורניים הרי שחייבים עליה למרות שאין לה גוזז שום עניין ושום צורך בשערות או בציפורניים, והביאור הוא לפי שיטת הריבש שסובר שמלאכת גזיזת ציפורניים ושערות נחשבת בגדר מלאכה הצריכה לגופה. ומכיוון שכך דעתו של הביאור הלכה, שלא להתיר לגזוז ציפורניים לאישה ששכל ליטול אותן בליל טבילתה שחל בליל שבת על ידי גוי. מדוע? כי זה לא שבות דשבות, כי הרי אתה אומר לגוי לעשות איסור דאורייתא. וכותב הביאור הלכה שהדבר יהיה מותר, רק אם הגוי יעשה כן בידיו ולא בכלי, אמנם כשאי אפשר באופן זה, התיר לעשות כן על ידי גוי אף בכלי, משום שכאן אין עיקר כוונתה להתנאות בזה. ואינה עושה כן אלא לצורך טבילתה, ואפשר שיש לראות זאת כמלאכה שאינה צריכה לגופה. עד כאן בסייעתא דשמיא למדנו את הדף היומי הירושלמי להיום. הלימוד והשיעור מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב וחסיד רב יוסף יצחק, בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום
וכל טוב. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל